י"ד עמוד ב' 7 שורות מלמעלה. למדנו אתמול במשנה משניטל ארון, ראינו בגמרא מחלוקת אם הארון ניטל או נגזז, אבל לא שהארון הזה ניטל לבבל או שהוא נגנז בקודש קודשים, או לפי חכמים בעזרת נשים בלשכת העצים. אבן הייתה שם ממות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת גבוהה מן הארץ, שלוש אצבעות, ועליה הכהן גדול נותן את המחתה עם הגחלים, ועל המחתה הוא מניח את הקטורת. אומרת הגמרא תנא, מה המקור לשם אבן שתייה שממנה הושתת העולם? נקראת אבן השתייה כי ממנה יוסד העולם. דתניא, מביאה הגמרא ברייתא מפייס, רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא, ואומר שהעולם נברא מנקודה אחת וממנו התפשט לצדדים, מהאמצע הוא נברא, וזה המקור לשם שקי, שין דלת יוד, שאמר לעולמו די, ואומר שהעולם היה נקודת האמצע וממנה התפשט לצדדים עד שהקדוש ברוך הוא עצר. המקור שנאמר בצקת אפר למוצק ורגבים ידבוקו, והיינו כתוב באיוב, בצקת אפר למוצר והיה היסוד, יצקו את היסוד ומהיסוד הזה נדבקו אליו רגבים רגבים, זה החלק שהתפשט מסביב לדלת רוחות. רבי יהושע אומר עולם מן הצדדים נברא, העולם נברא מארבע נקודות יסוד, מזרח, מערב, צפון, דרום, ועל זה הוא התפשט כלפי פנים עד שהוא נסתם, שנאמר כי לשלג יאמר הווה ארץ, דהיינו תעפה ארץ, וממה זה נעשה? מארבע יסודות, וגשם פסיק מטר, פסיק וגשם פסיק מטרות וזו, דהיינו הקדוש ברוך הוא ברא את האף ארבע יסודות מסביב וממנו התכווץ ונעשה עולם. רבי יצחק נפחא אמר אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים ממנו נשתת העולם, שנאמר על מה אדניה הוטבעו או מי ירה אבן פינתה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ירה אבן ומזה הושתת העולם. והחכמים אומרים מציון נברא, שנאמר מזמור לאסף כל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ, זה נאמר בתהילים פרק נ' פסוק א', הפסוק הבא זה אומר מציון מכלל יופי, דהיינו מציון ממנו מוכלל הוא שישתכלל יופו של עולם. המערשה במקום אומר שלכאורה והחכמים אומרים זה בעצם פירוש לדברי רבי אליעזר, הבלזר אומר עולם נמצאיתו נברא, מסבירים חכמים איפה זה נמצאיתו? ירושלים, וזה הכוונה מציון, כי המערשה אומר שאנחנו יודעים שירושלים זה אמצע העולם, ואם רבי אליעזר אומר שמאמצעיתו נברא אז בעצם אומרים אותו דבר, אלא רק ביארו את הדברים. תניא, למדנו בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. למדנו מכאן תולדות שמיים, מאורות, כוכבים משמיים נבראו, תולדות הארץ, היצורים הארציים מארץ נבראו. והחכמים אומרים אילו ואילו, לפי הבנת רש"י, המאורות, הכוכבים, היצורים הארציים, הכל מציון נבראו, שנאמר מזמור לאסף כל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ, ממזרח שמש עד נבואו, ואומר מציון, הפסוק הבא, מכלל יופי אלוקים מופיע, ממנו מוכלל יופיו של עולם, דהיינו הושתת העולם הכל על ציון, גם החלק של השמיים וגם החלק של הארץ. תוספות במקום אומר בשורה האחרונה למטה אילו ואילו, הכוונה היא שאמצעיתן של עולם והצדדים מציון נבראו. ואידך דיל גמור, שואל מי נפקא מינה, זה היסוד, עכשיו מכאן צריך ללמוד הלאה. אומרת המשנה אחרי שהכהן גדול סיים להקטיר את הקטורת, התפלל תפילה קצרה בבית החיצון, הרי קודם לפני שהתחיל להתאפק עם מעשה הקטורת, הוא שחט את דם הפר. הניח את המחתה ברובד רביעי שבהדרה, ליד זה עמד הכהן הממרס בדם כדי שהדם לא יקרוש. חוזר עכשיו כהן גדול, נטל את הדם ממי שממרס בו, לקח את דם הפר, והמשנה אומרת ויזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. שואלת הגמרא, מהי כמצליף? מה זה נקרא מצליף? מחווי רב יהודה כמיגנדה, מראה רב יהודה כמו אדם שמכים אותו ברצועה, אז נותנים לו מכה מן הכתפיים ויורדים כלפי מטה. ככה המצליף היה נותן אחת למעלה, זאת אומרת בנקודה הראשונה, ושבע למטה זה מתחת לאותה נקודה. תנא, למדנו בברייתא, כשהוא מזה אינו מזה על הכפורת אלא כנגד עובייה של כפורת. דהיינו מבואר בברייתא שכשהכהן גדול מזה את הדם, איך נעשה את ההזאה? אינו מזה על הכפורת אלא כנגד עובייה. הכפורת, יש לנו ארון, ארון מורכב משלוש חלקים, חיצון מזהב, פנימי מזהב, ובאמצע של עץ. מה מכסה אותו מלמעלה? מכסה. למכסה הזה קוראים כפורת, עוביו היה טפח. מעל הכפורת היה לנו את הקרובים, עשרה טפחים. אומרת הגמרא, תדע לך, כשהוא מזה למעלה, אין הכוונה היא שהוא מזה על הכפורת, הוא לא מזה על המכסה, אלא כנגד עוביה של כפורת, דהיינו למטה כנגד הכפורת. היי לכאורה בפסוק מבואר שהוא עשה על הכפורת ולפני הכפורת, אנחנו ליד נסביר. לא, למעלה זה על הרצפה ולמטה זה על הרצפה, עוד לא הסברנו כלום. אותו דבר, על הרצפה, על הרצפה כנגד הכפורת. כנגד הכפורת זה בין הבדים. לא, בין הבדים כנגד הארון. הקיר מאחורה, זה לא מעניין אותי בכלל. דם, דם על הרצפה. שואלת הברייתא בעצמה, אז מה זה למעלה ומה זה למטה? הרי בפסוק כתוב לפני וכתוב על, אז לכאורה משמע על זה למעלה ולפני זה למטה. במה זה בא לידי ביטוי? אומרת הברייתא, כשהוא מזה למעלה פירושו של דבר מצדד ידו למטה, כשהוא מזה למטה פירושו של דבר מצדד ידו למעלה. הווה אומר שכשהוא עושה את מתן הדמים למעלה, לוקח את האצבע, גב היד למטה עם הטיפה כלפי מעלה, כשהוא מזה למטה פירושו של דבר הופך את כף היד ומזה עם האצבע כלפי מטה, זה למעלה ולמטה. כך רש"י מביא בדיבור המציל, כשהוא מזה שורה שלישית מלמעלה, אחת למעלה מצדד גב ידו למטה ומזה כלפי מעלה, וכשהוא מזה השבע למטה מצדד ידו למעלה ומזה למול פניו, אחת גבוהה ואחת בנמוך אמנה, וכולן נופלות לארץ. עד כאן תוכן הברייתא. עכשיו הגמרא תבאר מה המקור לדברי הברייתא, מאיפה למדנו את הדברים. כדי להבין היטב את הסוגיה אנחנו צריכים להקדים את הפסוקים בפרשה. יש לנו כאן בתורה אור השלם שתי פסוקים. אנחנו מתחילים בפסוק השני, שהוא למעשה במקרא הפסוק הראשון. כתוב בתורה ולקח מדם הפר ויזה באצבע, הכל יובן. הרגע אנחנו בכוונה פתמנו את הדברים, מה שכרגע עומד בפנינו, מה שאנחנו יודעים עכשיו, שמבואר פה בברייתא משום מה, שאיפה היו נותנים את הדם? על הרצפה, למעלה ולמטה. הכוונה היא ראשון, שני, שלישי, רביעי, כסדר יורד, שזה אחת למעלה, הביטוי גב היד כלפי מטה, והשבע למעלה פירושו של דבר שגב היד כלפי מעלה. זה מה שביארנו כרגע. מה נאמר בפסוק? שבע למטה זה גב היד כלפי מעלה, והנתינה היא כלפי מטה. הפסוק הזה, הפסוק השני במקור, שהוא הפסוק הראשון בתורה, ולקח מדם הפר, ככה מצווה התורה בסדר עבודת יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ואיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. אז כתוב על פני הכפורת, על פני, לכאורה, על גבי הכפורת, ולפני הכפורת, דהיינו למטה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן אדם באצבעו. כשאני קורא את הפסוק אני מבין מה עשו למטה. מה פירוש מה עשו? כמה פעמים נתנו דם למטה? כתוב בפסוק שבע פעמים מן אדם באצבעו. כמה פעמים יזו למעלה? מי אמר? לא כתוב בפסוק. כתוב בפסוק ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. צריך לעשות הזעה למעלה ולפני הכפורת, אבל למטה יזה שבע פעמים. זה כתוב למעלה, לא כתוב כמה. מה יכול להיות? נראה, לא אמרתי מה יכול להיות, אמרתי מה כתוב. יכול להיות מה כתוב בפסוק לא מבואר מה למעלה, אבל מבואר מה למטה. בפסוק במקור א', שהוא הפסוק הבא בתורה, ושחט את השעיר החטאת אשר לעם, דהיינו אחד משני הפירים, הראשון הלך לעזאזל, הגורל, ואחד עכשיו בא לחפר על העם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועפה את דמו כאשר עפה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת, ואותו בלשון הקודש זה פעם אחת. אז כתוב בו בפסוק שלמעלה הוא נותן פעם אחת זה על הכפורת, ולפני הכפורת, אבל לא כתוב כמה. זאת אומרת שבדם השעיר מבואר שלמעלה הוא נותן פעם אחת, ולמטה לא כתוב בפסוק כמה כן. ממצאנו למדים שבדם הפר מבואר למעלה ולמטה, מבואר אבל שלמטה זה שבע ולמעלה נעלם, ובדם השעיר בדיוק הפוך, פעם אחת למעלה כי זה אותו, ומה למטה לא כתוב. שואלת הגמרא מינה נמילי, שואלת הגמרא מאיפה לקחת את מה שאתה אומר אחת למעלה ושבע למטה, מה המקור שלך? אפשר להבין מהפסוק שפעם אחת למעלה ופעם אחת לא אמרתי שם, אני אומר מה כתוב. עכשיו איך לומדים את הכתוב, זה התפקיד של הגמרא. אני מוכרח הייתי לחדד את הדברים כדי שיהיה ברור שיטת הלימוד. הכל מה שאמרתם אמת, מאוד הגיוני להגיד שאם כתוב שבע למטה זה גם שבע למעלה, אם כתוב אחת למעלה זה כנראה גם אחת למטה, לא אמרתי שלום, אבל כתוב זה לא כתוב. אומרת הגמרא, מינה נמילי, אמר רבא חבר יעקב, אמר רבי זעירא, אמר קרא, כתוב לנו בדם השעיר והיזה אותו על הכפורת, אמרנו זה למעלה, ולפני הכפורת זה למטה. שואלת הגמרא, לא יאמר למטה בשעיר ולא צריך בגמר, מטה זה פר, ואם ככה למה נאמר? שואלת הגמרא, אם אני קורא נכון את הפסוק, כתוב בפסוק ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, בשביל מה צריך לבוא ולספר לי מה הוא עושה למטה בשעיר? כתוב מפורש בפר שלמטה הוא עושה שבע, אז כנראה בשעיר אותו דבר, כי כתוב כאשר עשה לדם הפר, מה ככה הוא עושה ועשה את דמו של השעיר כאשר עשה לדם הפר, אז בשביל מה צריך פסוק? מטרס את הגמרא, אם הפסוק מיותר מה עושים איתו? להקושי על ללפני, שתדע להקיש, כי הרי כל פעם שיש לנו פסוק ובפסוק מוזכרים שני עניינים, זה בא להקיש אחד אל השני. על ללפני, על הכפורת כמו לפני הכפורת, מה לפני דלב על, אף על דלב על, שתדע לך שכמו שכשאני אומר לפני זה לא על, ולכן זה על הרצפה ולא על המכסה, אז גם כשאני אומר על המכסה זה לא על המכסה, הכוונה היא לפני המכסה, ולכן התורה הכישה איך על ידי זה שהיא יתרה בפסוק את העניין שלמטה בדם הסעיר. שואלת הגמרא מיד, אדרבה, אולי נגיד בדיוק הפוך, לא יאמר למעלה בפר דלא צריך, כי הרי אם כתוב לי בצעיר והיזה אותו נתינה אחת על הכפורת, אז בפר שנאמר בפפוק ואתה את דמו של הפעיר כאשר אתה אדם הפר, ואנחנו הרי יודעים שהם היקש למחצה, אז מה שנאמר בפר נאמר בפעיר, ומה שנאמר בפעיר נאמר בפר, אז למה צריך לכתוב לי למעלה בפר? כנראה לעקושי לפני לעל. מה על לגבי פר? על ממש. אף לפני על ממש. הגמרא מציגה בפנינו שני אפשרויות איך לדרוש את הפסוק, שהאפשרויות סותרות אחת את השנייה. זה ברור שהלמטה בפעיר מיותר והלמעלה בפר מיותר. למה זה מיותר? כי זה מקרא סתום, וכדי לדרוש את המקרא אני אאלץ לפנות להיקש של הפסוק ועשה אותו כאשר עשה לדם הפר. זאת אומרת שאני ממילא צריך ללמוד תאיר מפר ופר מפעיר. רק אם אני אומר שהפעיר מיותר, אבל מיותר הלמטה, מה זה בא לומר? שהכל יהיה כמו למטה לפני הכפורת. אם המיותר זה העל שבפר, אז אני רוצה שכולם יהיו כמו על שבפר, דהיינו על הכפורת, לא למטה מהכפורת. מה עושים בכזה מקרה? אומרת הגמרא, היי מיי, מה עושים בכזה מקרה? בוא נבדוק ביחד איזה טענה הכי הגיוני, הכי קרובה אל הדת, והדבר ההגיוני אותו אני אקח. היא אמרת בישלמה למטה דפעיר לעקושי. אם אני אבוא ויגיד שבאמת למה מיותר לי הפסוק בפעיר? כדי ללמד אותי שבין בפר ובין בפעיר, בין למעלה ובין למטה, בין שכתוב לפני ובין שכתוב על, הכוונה היא לפני ולא על. אז יש לך שאלה, מה אני אעשה עם הליטור של הפסוק למעלה בפר? אומרת אני, היי מיי, היא אמרת בשלמה למטה בפעיר להקושי. אני יודע מה אני עושה עם למעלה בפר. מבא אלה כדתנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, דתנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, על פני הכפורת קדמה ובנה אב. כל מקום שנאמר פני אינו אלא קדים. איפה הוא נותן את הדם? בצד המזרחי, כך כתוב הפסוק. אומרת התורה, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת. איפה? לכפורת יש ארבע צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום. המשנה אומרת שהוא עומד בין הבדים ומזה. מאיפה המשנה לוקחת שהוא עומד בין הבדים? אני דווקא חושב שהיה כדאי שהוא יעמוד מהצד הצפוני. למה? כי קודשי קודשים שחיטתם בצפון. אז אני חושב שנתינת אדם צריכה להופיע בצד הצפוני. למה דווקא בצד המזרחי? כי כתוב בפסוק קדמה, מזרח. דע לך מכאן, זה בנה אף. כל מקום שנאמר פני, איפה שתפגוש בתורה אין אופק פני, אינו אלא קדים. זה בא ללמד שתמיד הכוונה בפני זה צד מזרח. נפלא מאוד. אז יש לי משמעות לפסוק, גם לחלק המיותר שבפעיר, ללמד שכל נתידה מתם נעפת על הרצפה. ב' כשתפגוש את המושג פני זה תמיד מזרח. אלא היא אמרת למעלה דפר להקושי, והלמעלה של פר בא ללמד שאיפה נותנים את הדם, תמיד על המכסה ולא על הרצפה. למטה דפעיר למאי אתה, נשאר לי פסוק יתום. אז מסתבר שאני דורש את הפעיר ואת הפר אני לוקח לדרשה שלו. נמצאנו למדים עד כאן שהמקור בגמרא, מאיפה אמרנו למעלה, תנא, כך פתחנו שורה ראשונה, כשהוא מזה, אינו מזה על הכפורת, אלא כנגד עובייה של כפורת, דהיינו, על הרצפה, כנגדה, ולא נוגע בכפורת עצמה, כי אני לומד את זה מהאיסור בפעיר שנאמר למטה בפעיר, שהרי את הלמטה בפעיר אני לומד מהפעל, אז מה אני עושה עם הפסוק? לומר שכוונת הפסוק תמיד שהוא יעשה את זה לפני ולא על. ומה אני עושה עם האיתור של הפסוק למעלה בפר? ללמד אותי שכל מקום שתפגוש את המילה פני, תדע לך שהכוונה צד מזרחי. אומרת הגמרא תנו רבנן. ואז למעשה כדי להשלים את הברייתא, הברייתא שאלה, אז מה ההבדל בין לפני לעל? אז תכתוב לי רק לפני. כי מה אתה משתמש בביטוי על? הוא חשוב מאוד. כשהוא מזה למעלה מצדד ידו למטה, ובשם הזה למטה מצדד ידו למעלה. איך תדע איך עושים את המתינה של אדם? זה החילוק בין על ללפני. על זה נתינת היד, נתינה שגב ידו כלפי מטה, זריקת אדם כלפי מעלה. לפני גב ידו כלפי מעלה, אז נתינת אדם כלפי מטה. אני חושב שעכשיו הברייתא מובנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, זה כתוב במשנה. חיפשת לדעת איך הוא עושה את... לא למדנו עכשיו, היה נקודתיים. שורה אחרונה בעמוד הקודם. כן. ודאי, למדת משנה. מי שניתן ארון אבן הייתה שם מינות נביאים ראשיים ושתייה הייתה נקראת. מה זה שתייה הסברנו. ועליו היה נוטל, אחרי זה כתוב, נטל את הדם. נכנס למקום שנכנס, עמד במקום, ועיזה ממנו, אחת למעלה ושבע למטה, מאיפה אתה יודע את זה? קיבלת עכשיו תשובה. אומרת הגמרא תנו רבנן, כתוב בדם השעיר, אותו דבר בבית שני. למה לא? אולי על אבן השתייה? אולי על אבן השתייה? מי? נו. אז בפי דבריך בבית שני, בית שני, למה שאני לא אתן את אדם בצד הצפוני? למה שאני לא אתן את אדם בצד הצפוני? תכף לכניסה, מה למטייל בקודש קודשים? זה הלימוד. ברור, ברור, ברור. האמת היא שאם אנחנו היינו צריכים לסדר את הגמרא, זה לאור השיעור הראשון, היה לאנשים קשיים. הגמרא שעכשיו באה בפנינו זה בעצם, הייתי אומר, השיעור של האמורה בישיבה, כי אנחנו כבר הסברנו הכל, אבל ההסבר שלנו היה, אני מקווה, מאוד משכנע, בגלל שאני למדתי את המשך הגמרא. ועכשיו אנחנו הולכים להמשך הגמרא, שאלמלא הגמרא ככה מפדרת, אז אנחנו היינו שמים קודם את החלק הזה ואחרי זה באים לברייתא. אבל זה לא הצורה, כי קודם יש ברייתא והרב מסביר את הברייתא. אנחנו דיברנו על המסקנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, ואיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת, ככה כתוב בדם השעיר, ושחט את שעיר החטאת וכו', כאשר עשה לדם הפר, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. למדנו כמה למעלה בפעיר אחת. למה? כי כתוב בפסוק ויזה אותו. אותו זה פעם אחת. למטה בפעיר איני יודע כמה. ולפני הכפורת כמה? אין לי מושג. הרי נידן. אז אומר לך המגיד שיעור, בוא תשמע. מה הייתי יכול לחשוב? נאמרו דמים למטה בפר ונאמרו דמים למטה בפעיר, הרי צריך לתת מדם הפר ומדם הפעיר, ושניהם הוא נותן לפני הכפורת למטה. מה למטה בפר כתוב בפסוק? ולפני הכפורת יבא שבע פעמים. אז מה למטה בפר שבע? מסתבר אף למטה בפעיר שבע. או רגע, יש לי עוד דרך, תלך לדרך זו, בוא ניתן לך אופציה שנייה. נאמרו דמים למעלה בפעיר, כמה? אחת, אותו. ונאמרו דמים למטה בפעיר, מה להלן למעלה בפעיר אחת? אף למטה, בפעיר אחת, זה אותו פסוק. אני חושב ששני אלטרנטיבות הציעו פה קודם האנשים. לא יודע, אין לי פסוקים. איך יש לך? לך יש פסוק, עכשיו בשיעור אין פסוק. עכשיו יש דיון בשיעור, מה עושים? נראה למי דומה. אומר הרב, אתם יודעים מה, יש לכל אחד מוח, בוא נראה מה הכי דומה. דנים מטה ממטה, ההיגיון אומר ללמוד דמים של מטה בפעיר מלמים למטה של פר, ואין דנים מטה, דמים שלמטה בפעיר, מלמעלה בפעיר, אז מאוד הגיוני לפנות ללמוד מהפר. שואל התלמיד, עד הרבה, אולי נגיד הפוך, דמים גופו מגופו, דהיינו, פעיר מפעיר, למטה מלמעלה, ואין דמים גופו מעלמה, מה פתאום ללמוד את הפעיר מהפר? תלמוד לומר, אז עכשיו אנחנו ניגשים לתורה, תלמוד לומר, ועשה את דמו, כאשר עפה לדם עבר. שאין תלמוד לומר כאשר עפה, מילים האלה מיותרות. ומה תלמוד לומר כאשר עפה? שיהיו כל הפיותיו שוות כשם שלמטה בפער שבע, כך למטה בפעיר שבע, למדנו כמה למטה בפער ובפעיר שבע. בואי צורת הלימוד. לכן אנחנו לא יכולים להגיד כתוב פתוק. כל מקום שתפגוש ברייתא שאומרת או כלך לדרך זו, זוהי שיטת הלימוד. אני קודם לומד תורה שבעל פה, ואחרי זה אני נעזר ואני מבין מה התורה רצתה. שואלת הגמרא, בסדר, קיבלתי פתרון חלקי. למעלה בפער אני יודע כמה. עכשיו אני לא יודע, כי בפער כתוב, ויזה ולפני הכפורת, יזה שבע פעמים מן הדם, אבל על פני הכפורת לא כתוב. ולקח מדם הפער ויזה באצבעו על פני הכפורת. כמקמה, לא כתוב. והרי נידם. אז בוא ננסה ללמוד. נאמרו דמים למעלה בפעיר אחת, ונאמרו דמים למעלה בפער בלי כתובת. מה למעלה בפעיר אחת? מסתבר אף למעלה בפער אחת, או כלך לדרך זו. יש לי אופציה שנייה. למה? בוא תשמע מאוד רגע. לא מכיר פסוקים. איפה אני יודע את הפסוק? או כלך לדרך זו. נאמרו דמים למטה בפער, כמה? שבע. והשאלה, מה כמה? שבע, כן, שבע. נראה, ונאמרו דמים למעלה בפער, להבדיל, ונאמרו דמים למעלה בפער. מה למטה בפער שבע? אף למעלה בפער שבע. אז אני חושב שזה מאוד הגיוני. אם בפסוק מוזכר שבע כלפי מטה, כנראה גם שבע למעלה. מה עושים שיש היגיון בריא לכאן ולכאן? נראה למי דומה. מסתבר דמים מעלה בפער ממעלה בפעיר, ואין דמים מעלה בפער ממטה בפעיר. בפער זה לא הגיוני. אומרת מה פתאום, עד רבה, אם אתה שואל אותי, דמים גופו מגופו פער מפער, אז אם נאמר שבע למטה זה גם שבע למעלה, ואין דמים גופו של פער מלמעלה בפעיר. תלמוד לומר, אכן נאמר בפסוק, עשה את דמו כאשר עשה. שאין תלמוד אמר כאשר עשה, ומה תלמוד אמר כאשר עשה, זה מיותר. שיהיו כל הפיותיו שוות, ולכן, כשם שלמטה בפער שבע מפורש בפסוק, כך למטה בפער שבע, וכשם שלמעלה בפער אחת כתוב אותו, כך למעלה בפער אחת. אומרת הגמרא, אני מקווה שזה ברור. למדנו במשנה, וכך היה מונה. עוד לא ביררתי, צריך לברר, למה צועקים? אבל ככה אנחנו מרגילים בכל צפופות ישראל לעשות מנגינה מיוחדת, כל מקום צועקים. למה צועקים? אבל כנראה שצריך לצעוק. אחת ואחת, אני חושב שגם את המנגינה בכל המקומות עושים אותו דבר. בכל בישיבות. לא, דווקא דלית וכן. דווקא שם. בכל הישיבות יש הרבה נוסחות, אבל לא במנגינה הזאת. והמנגינה הזאת כולם צועקים אותו דבר ושואגים. ואני אומר ברצינות, אני לא אומר את זה בתור בדיחות, אני מאוד מסקרן אותי אם מישהו יודע טעם. ולא היום עשיתי, לא כשהגעתי לסוגיה, עוד בעודי בבחרותי בישיבה לא הבנתי למה צועקים פה. ברור שאם מנהג ישראל דימו, כן, לא שאני מבזל, לא מערר חס ושלום על המנהג, אבל יש כמה פעמים שלא רוצה עכשיו כבר כדי ש... אני לא רוצה להביא דוגמאות, כי החטק שבן אדם יגיע לזה בתפילה, הוא יתחיל לצחוק על עצמו. אבל יש כמה פעמים בתפילה שאנחנו צועקים, ואם תנסה לתרגם מה אתה צועק, אתה לא תבין מה אתה צועק. למשל, ויעבור השם על פניו ויקרא. מי קרא? הקדוש ברוך הוא. מה צועקים? בכל אופן, בישיבות שמגיעים, ויעבור השם, ויעבור זה מצב, זה תיאור פעולה. מה אתה צועק שם? ויקרא זה השלב הבא, אבל ויעבור הוא לא צעק, ויעבור הוא עבר, אבל צועקים. אם צועקים כנראה יש סיבה. אם אתה יודע, ברור, לא, לא צועקים, שם השם אני יודע שצועקים, בדרך כלל זה כמו שורכים. לפני זה צועקים, בשם השם פחות צועקים מאשר בויקרא. ויבוא, ויעבור. טוב, מה? אבל לא, פה הכהן גדול נמצא לבד, הוא צועק, אף אחד לא נמצא איתו. כן, בסדר, אתה יכול להגיד לעצמו בנחת, אחת, אחת ואחת, אני חושב זה, מה אתה צועק? מה? אל מי אתה צועק? כן, זה ברור, זה ברור. למה עושים את המזמור, אני מבין. הקדמה, כן, מה שואבים, טוב, שישמעו. כן, אם מישהו יודע משהו משכנע, אבל בישיבות, אני מניח, בכל קבוצות ישראל, לא כך יצא לי, זה האמת, לא התפעלתי אף פעם ב... אבל הייתי בכמה וכמה ישיבות, מיודי, זוכר את עצמי מגיל שלוש, פעלתי בכמה ישיבות, שכל ישיבה הייתה עם נוסח אחר וכו', את החלק הזה כולם שואגים באותה מנגינה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, תנו רבנן. אחת, אחת למעלה, אחת ואחת, אחת למעלה ואחת למטה, אחת ושתיים, אחת למעלה ואחת שתיים למטה, אחת ושלוש, אחת למעלה ואחת שתיים שלוש, ואנחנו יודעים מה הכוונה, פעם אחת עם היד ככה ואחרי זה שבע אחרי זה. יחדתי להגיע גם לשמונה אם זה לא היה לי כל כך עקרוני, אבל צריך לצלוק קצת. אחת וארבע, אחת למעלה וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, דברי רבי מאיר. רב יהודה אומר, אחת למעלה, פסיק, אחת למטה ואחת למעלה. לפי רב יהודה זה בדיוק הפוך. לא קודם את הלמעלה ואחרי זה את הלמטה, אלא קודם את הלמטה ואחרי זה את הלמעלה. שתיים ואחת, שתיים למטה ואחת למעלה. לא, אחת, זאת אומרת, אחת, נגמר. עכשיו הופך את היד, אחת. אבל הוא צועק, אחת עשיתי למעלה. לא, 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 לא. צועק רק, שיזכור שהוא עשה ככה. שתיים ואחת, שלוש ואחת, ארבע ואחת, חמש ואחת, שש ואחת, שבע ואחת. אומרת, אמרת, לא פליגי, אל תחשוב שיש פה מחלוקת. מרקיאטרי הוא מרקיאטרי. יש מקומות שאומרים 21, 22, ויש מקומות שאומרים 2 ו-20, 3 ו-20. לא, זה היה מנהג המקום. הם לא ביחד, הם לא גרו ביחד. זה השתמש בביטוי השירה. השאלה, קודם רואים את הכלל ואחרי זה את הפרט? לא, לא, לא. כל אחד הציג את הסגנון, הכהן גדול, זה השאלה מאיזה שכונה הוא הגיע. הוא אומר, 200 או 200? זה שאלה מאיפה הוא הגיע, אבל זה לא שהוא חולק, זה אותו דבר. אחד קורא לזה אג'ים, אחד גוגויים, זה תלוי מאיפה הוא הגיע. אבל, מה? כהן גדול? כן. אבל אין פה איזה משהו עקרוני בספירה. אז יכול להיות שלפעמים הוא היה צועק אחת ואחת, לפעמים אחת ושתיים, לפעמים שתיים ואחת, זה התשובה של הגמרא. המעיין בדברי רש"י קצת התבלבל. כן, שקודם אני לוקח כאילו את הכלל ואחרי זה את הפרט. רק רש"י הופך את הדברים. רש"י אומר, באתר דרב מאיר מונים מניין כלל תחילה ואחר כך פרט, כגון 21, 22. לא נכון, לפי רב מאיר, מה שאנחנו למדנו, הוא אומר 1 ו-2, אז 1 ו-20, 1 ו-3. ובאתר דרב יהודה פרט תחילה. אז באמת המאה בגיליון, פה משום מה זה מצוין על הגמרא. בדפוסים הטלמן, אבל יש את המגיע בצד שבאמת הופך לדברי רש"י. רמי, רב יהודה, רב יהודה, רב מאיר. אומרת הגמרא, דכולה אלמא מיה, ודאי, ודאי. דכולה אלמא מיה, הזאה הראשונה צריכה מניין. עם כל אחת ואחת, מה היא טעמה? שמה? עונה הגמרא, רב לבר אמר שלא יתאה בהזאות. לומד רש"י, וכך מבואר פה בתוספות ישנים, בשם ריבה, שהבעיה שלנו זה הוא עלול להתבלבל. אם הוא לא יגיד אחת, אחת ואחת, אז הוא יזכור אחת, רגע, מה בא אחרי אחת? שתיים, הרגל. אז כמה הוא יזה? שבע במקום שמונה. ואני צריך אחת למעלה ושבע למטה, ביחד שמונה. אז הוא יטעה בסדר העבודה. שאלה מצוינת, אז למה שהוא לא יספור שמונה? תראה, או, אני יכול לצאת מזה. כי אני אגיד, כדי שהוא לא יתבלבל ויעשה כל הזמן עם אותו צורה של כף היד, אף פעם עושים לו אחת כדי שהוא יספור ושבע למטה. הקושייה הזאת הפריע לי. זה האמת, שכנעתי את עצמי, אבל זה הפריע. אני חושב שהפתרון נמצא ברצבה. הרצבה בא ואומר שלא זה הפשט בגמרא. לא היה שום חשש שהוא לא יעשה שמונה, ברור שהוא יעשה שמונה. הבעיה שלי הייתה כי אני רוצה שהוא יספור שבע. אז זה כבר הדברים שיותר שייכים כנראה על פי הפוד, אבל שבע זה השלמות של העולם, כן? שש, ארבע רוחות השמיים למעלה למטה, והנקודה האמצעית זה השבע, כמבואר במערל ועוד. אז שבע זה השלמות. אני לא רוצה שהוא יספור שמונה, אומר הרצבה. אני רוצה שהוא יספור שבע. אז אני ידעתי שהוא יכול לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ולא לטעות. אבל לא זה מה שאני מחפש. אז מה אני רוצה שהוא יעצור בשבע? אז מה האופציה? 1, ואחת, 2, 3, 4, 5, 6, 7. פה הוא עלול לטעות. לכן אמרתי לו, תעשה 1 למעלה ואחת למטה, ואז אתה תזכור שאתה בתהליך ספירה של השבע ולא תגיע לשמונה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר קרא, זה פסוק. לא, לא, אחת למעלה ושבע למטה, כתוב בפסוק, אותו. אומרת הגמרא, זה רבי יוחנן אמר, אמר קרא, כתוב בדם עפר, ולפני הכפורת יזה, שאין תלמוד לומר יזה. כן, אם אנחנו היינו צריכים לכתוב את הפסוק, אז כתוב ככה. ולקח מדם עפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת שבע פעמים, מה זה יזה? ומה תלמוד לומר יזה? אז למה התורה כתבה יזה? לימד על הבאה הראשונה שצריכה מניין עם כל אחת ואחת, פשוט מאוד. אז זה בא ללמד אותי שצריך באמת מדאורייתא לספור ככה. שואת הגמרא מה ביניו? מבחר התוצאה שניהם אומרים אותו דבר. אומרת הגמרא, איקה ביניו, זה לא מנה ולא טעה. לפי רבי נעזר נפלא מאוד, אני רק רוצה שלא תטעה. אם לא טעית, הכל טוב. לפי רבי יוחנן הוא לא עשה כמו שהתורה תפסה. אז הוא קלקל את העבודה, שיפה זה מחדש. עוד פעם. למה לא? אבל הוא לא עשה, הוא לא עשה שבע פעמים. לא, הזעה זה כולל הדיבור, אם הוא לא דיבר, לא עשה הזעה. לומדים את זה, מי שכתוב חוקה. אז שנה עליו שבחוקה אמרנו שהכל לעיכוב, יצטרך לחזור. אומרת הגמרא. הפירוש. כן. אחת למעלה. מה רצית יותר? שצריך לספור אותה בפני עצמה, נמנית בפני עצמה. אומרת הגמרא, יצא והניחו על כאן הזאת של... אני חושב שזה רק הכל סייאטה למה שאנחנו אומרים חיים ומוות ביד הלשון. זה סייאטה. הדיבור הוא העיקר הפועל. הדיבור, כוח הדיבור. הוא, איזה דבר, בדיבור אתה עושה קדושת הגוף, בקורבן. דבר שבעיקרון טעון כלי שרת. כוח הדיבור. אומרת הגמרא, יצא והניחו על כאן הזהב שבהיכל, ומצאנו במשנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, כמה קנים, בכף, כמה קנים, מתקנים, עמדו שם. אגב, הקנים עומדים בהיכל, כן? כמה מתקנים כאלה היה לנו בהיכל? אחד או שניים? חכמים אומרים שתיים, ורבי יהודה אומר אחת. מה נעתם? למדנו משנה. רבי יהודה אומר, משנה במסכת שקלים, לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות. אנחנו יודעים שיש שני סוגי כן וקוף שמביאים. יש לנו כן שמביא חוטה. איזה חוטה? יולדת, ענייה. יש לנו זב, זבה. יש לנו בקורבנות עולה ויורד, כמו תומת מקדש וקודשיו, שומת ביטוי. וכדומה. מצורני. מביאים כן. מה נוקרב הכן? שתי תורים או שני בני יונה. אחד לחטאת, אחד לעולה. אם אדם רוצה להתנדב, כן, הוא גם רשאי. מה עושים אבל בנדבה? אין חטאת בנדבה. נדבה זה תמיד שתיים לעולה. והנפקמינה הוא עצום. אם אתה מדבר על חטאת ועולה, חטאת המתן דמים שלה למטה. העולה מתן דמים שלה למעלה מחוט הספרה. כן, ההפך מן הבהמה, ובהמה חטאת למעלה, בעוף חטאת למטה. כמו כן, צורת העזה השונה, ומצד דמו, והיזה את דמו, צורת המליקה משתנה. יש לנו את ה... לא, שחיטה אף פעם עושים, ועוף תמיד זה מליקה, תמיד מליקה. כמו כן, את החטאת הם אוכלים, הכהנים, את העוף הם מקטירים. אבל חשוב לי מאוד לדעת מה עושים. אומר רב יהודה, למה לא עשיתי קופה צדקה, שופר, קופה, שבקופה הזאת שמים את המטבעות של החובה, אלא צריך להגיש לכהן, כי אם יהיה לי קופה של חובה, זה עלול להתבלבל עם של נדבה. אדם בטעות ישים בקופה של החובה נדבה או בנדבה חובה. והרי אחד וחטאת אחד לעולה, ויעשו את שניהם עולה. אז את החובה עלול ליצור תקלה. אבל אני לא יכול לעשות את זה. שואל את הגמר, מה אם מפני התערובות? אמר רב יוסף, מפני התערובת חובה בנדבה. אגב, שואל תופעות מפני התערובת הראשון, למה לא יכולים להתערבב חובה וחובה? אני שם שתי מטבעות, אחד לתור שיהיה לעולה ואחד לחטאת. וגם שמעון שם שתי מטבעות. אולי הכהן לקח מטבע שלי עם מטבע שלו, וזה בעצם שני המטבעות לעולה, במקום אחד עולה אחד חטאת. אומר תופעות זה אין לי חשש. למה? ליקה למי חשיקח מקצת מאות רחל ומקצת ממאות לאה, ויקריב בשביל לאה. ואפשר בכל אחת צוררת מעותיה לעצמה ונותנת בשופר. וכך עושים לרבנן דרבי יהודה, זה סבירה לו, שופרות היו לכיני חובה. שואל תופעות השני מפני התערובת, אז רגע, בוא נאמר בדיוק הפוך, שהיה שם רק קופה לחובה ולא לנדבה. למה החלטת להתאפס לנדבה? אומר תופעות תירוץ ראשון, ולנדבה נפישי טכנית, יותר כינים היו באים לנדבה מלחובה. ועוד, שאם זה היה נדבה, מתי מביאים נדבה? כשהמזבח בטל, כשאין עבודה, מתעסקים עם הדבדבנה. זה יכול להיות עוד שבועיים גם, כן, אין לי עניין בזה. אבל אם אני בא להתעסק עם חובה, חובה זה בו ביום. אז לכן את החובה נותן לכהן, ואת הנדבה, שזה צריך לעמוד ימים רבים, עלול, אז שמים את זה בקופה. אומרת הגמרא, אמר לאביי, שואל אביי, מה הבעיה שלך שיתערבב? ונאב יתרי, בוא נעשה שתי קופות ונכתוב עליו היי זה חובה והי זה נדבה. מה הבעיה? תעשה באותיות קידוש לבנה, תכתוב מה חובה ומה נדבה. אומרת הגמרא, רב יהודה לת לא הכתיבה. רב יהודה אומר, אדם עלול לא להתרכז, לא לראות, לא סומכים על כתיבה, דתנם. רב יהודה אומר, אצלנו במשנה לא היה שם אלא כן אחד בלבד, כאן תראי מה היית אמר לו, למה לא לעשות שניים, אחד לפר ואחד לצעיר? משום זה מחליפה. הוא עלול להפין את הפר ואת הצעיר ולשכוח מעצמו. ואם הוא ישכח מעצמו, אז הוא עלול לקחת עוד פעם את אותו כלי שהוא כבר עבד איתו. למה לא? מצוין. מאיפה לקחו? מהקן, מהקן. היה ממרס בהתחלה. לא. מאיפה לקחת את זה? אני אקריא לך משנה לא ככה. במשנה כתוב, יצא והניחו על כאן הזהב שבהיכל. איפה הממרס? הממרס לא נכנס לזה. בוא, יד, לא, לא. בוא, אני אספר. חלק הראשון, תרשה לי. חלק הראשון, לוקחים את הכלי, נכנסים לקודש קודשים. אין צעיר. גמרתי לעבוד, מה עושים? נקודה. עכשיו נכנסים, יוצאים החוצה, לוקחים את הצעיר. נכנסים איתו, מזים שבע פעמים. יוצאים החוצה, מה עושים? לפי רבנן, שמים על הקן השני. עכשיו מה הוא צריך לעשות? ואם הוא ייקח את הצעיר ויבא איתו, זה הבעיה שלי. אומרת הגמרא, מה הבעיה? ונאב את תרי ונכתוב עליו איזה פר ואיזה צעיר. תכתוב. אומרת הגמרא, אלא, אתה אומר טוב, אלא לרב יהודה לת לי כתיבה. רב יהודה אומר, אני לא סומך על הכתיבה. מחר בעזרת השם נברר אם רב יהודה באמת לא סומך על כתיבה, ואחרי זה ננסה לשאול. יש הבדלי צבע, יש הבדלי גודל, יש כל מיני דברים שיכולים לעזור לי. אז למה אני לא יכול לסמוך על זה?